ממשיכים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, שיעורים באורות הנפש. אנחנו בעמוד 93, ואנחנו עוסקים היום בעיקרון מאוד מאוד חשוב בתורת הנפש, שנקרא נפשות גדולות, אתגרים גדולים. בסדר? אנחנו נסביר אותו לאט לאט, עיקרון מאוד מאוד חשוב להבין את העניין הזה. וברגע שמבינים אותו, לפעמים שנפגשים עם אתגרים גדולים, לא נופלים מהם, להפך מתחזקים מהם. למשל, מי שרואה למשל, אתם מכירים את הגרעיני אבטיח? גרעיני אבטיח. איזה קליפה יש להם? קטנה, דקה, נכון? אבל איזה פרי יש להם? קטן, דק. כגודל הקליפה, כך גודל הפרי. אם מישהו בא ואומר לך, שמע, יש לי קליפה קטנה. בסדר, זה פרי קטן. אם אתה רואה קליפה של אבטיח, קליפה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עבה, הרבה יותר אטומה, אבל הפרי הרבה יותר גדול. זה נקרא חוק קליפה ופרי. בן אדם שבא ואתה מספר לו שכל הטוב שבו, כל הטוב שאמור לצאת בהמשך החיים, זה נקרא הפרי. אבל בהתחלה אתה נפגש עם הקליפות. נכון, ילד קטן, קחו עכשיו את הבן אדם, דיין, תלמיד חכם, בגיל 50, פוסק הלכה, אבא לעשרה ילדים והכל. הוא היה ילד קטן, שלא יודע לדבר, אין לו שכל, אין לו מוסר, אין לו כלום, היה עושה בחיתול, מחליפים לו חיתולים, כולם, נכון או לא? זאת אומרת, גם ברמה הגופנית, ואחרי זה גם ברמה הנפשית, יש קליפות, עד שאתה עובר אותם, ועד שאתה מבשיל, עד שאתה מוציא את הפרי. החוק הכי חשוב בנפש, זה כדי להגיע לטוב עליון, אתה צריך לעבור בזמן של התמודדות, ניסיון, העלמה, ויותר מזה, כגודל הטוב שאתה צריך להוציא לפועל, כך גודל הקליפה. למשל, אני אשאל אתכם, אם חייזר עכשיו נוחת מהמאדים, נוחת מהמאדים, לא יודע כלום. עכשיו הוא רואה תינוק שנולד בן יומו, ועגל שנולד בן יומו. מסתכל עליהם שבועיים, על שניהם. אחרי זה אתה שואל אותו, הוא לא יודע כלום, אתה שואל אותו, מי יהיה יותר גדול, יותר מפותח, יותר טוב לעולם? מה הוא יגיד?
העגל.
העגל תוך שעה התחיל לרוץ, לשחק, הצטרף לעדר, שומר את עצמו עם הזיקים, טירוף. ההוא, התינוק, שבועיים שוכב ככה. מי התפתח? שאל את החייזר, יגיד לך זה. מה האמת? מסביר המהר"ל. כגודל הטוב שאמור להתפתח בעתיד, כך גודל הרע וההסתר והסיבוכים שיש בתהליך. רואים את זה? תגיד לי, אתה משהו שלך?
ליאור.
איך?
ליאור.
אם אתה רוצה לבנות בניין, שתי קומות. כמה אתה חופר לעומק ביסודות? נגיד, לא יודע כמה זה מישהו למד בהנדס בניין, כן, אבל נגיד שתי קומות למטה, שתי קומות למעלה. אם אתה רוצה 40 קומות, חופר למטה. אומר המהר"ל בנצח יוטט נראה לי. למה? תגידו לי אתם, מי העם הנבחר? מה אתה אומר? מי העם הכי מושגח? מי הבנים של השם? מי סבל הכי הרבה בהיסטוריה? הוא אומר המהר"ל ביוטט, גם ביודלת, הוא נוגע בזה כמה דברים בספר של נצח ישראל. אומר המהר"ל, דווקא בגלל זה, מי שאמור להביא טוב יותר עליון, מתמודד עם סיבוכים יותר גדולים. הילד, כמה זמן לוקח לו ללכת? כמעט 7-8 חודשים. העגל, שעה. איך זה הגיוני? כי ההליכה של האדם זה לא הליכה של עגל. ללכת, זה ההליכה שלו, זה 400, זה מצווה, זה דברים גדולים. דברים גדולים, לוקח להם זמן. ולכן, כל העניין, הזמן הזה של ההסתר פנים, רוב האנשים נופלים בו. אז אתה אומר, שמה, זה כבר רץ עם העדר וזה, תן לי, אני הולך עליו, אני מאמר עליו. בסוף אתה רואה שהאדם מוקיף אותו הרבה יותר. הוא אומר, אמרה, אתה מסתכל על עם ישראל, אין עם יותר מסובך מעם ישראל. אתם רוצים לראות נתון מבהיל? אנחנו כעם היינו יותר זמן בגלות מאשר היינו בארץ. יש יותר מזה? סובכים. אנחנו עם סובך. מאוד. אבל, אומר המהר"ל, דווקא בגלל זה, בגלל שאנחנו מסוגלים להביא אחדות גדולה ונבואה גדולה וזה, אז הכל... יש עוד סיבות, ב-י"ד הוא אומר שם, שמי שיותר קרוב יותר מדגדקים אותו. הקדוש ברוך הוא מדגדקים צדיקים כחוט השערה, גם אם עם ישראל מדגדקים יותר קרובים. אלוהים קרובים אליו. לכן הם מקבלים יותר אנשים מאשר הגויים שהם עושים את אותו מעשי. טוב, אותו דבר. ראיתם פעם כלב או פרה יושבים אצל פסיכולוג? למה? בגלל, אני חס פה, דיברנו על החוק הראשון שכגודל הקליפה כך גודל הפרי. אם אדם רואה שהוא נופל, מתרסק, עושה, אל תדאג. אל תדאג. אם תעבוד נכון, אתה תוציא פירות גדולים. חוק שני, אם אדם גדול שלא מתפתח להביא ולהוציא אל הפועל את הגדולה שלו, מקבל איסורים גדולים. זה החוק השני. מה ההוכחה לזה? ברוכים הבאים. מה ההוכחה לזה? תודה רבה. אם למשל בן אדם יגיד, אני לא רוצה לחיות עם משמעות, מספיק לי, אני עושה מה שאני עושה וזה, לא רוצה לחפש משמעות לחיים, מה יקרה לו? חלץ לדיכאון. למה פרות וכלבים וזה לא נכנסים לדיכאון? מטופלים אצל פסיכולוג, למה? כי הם לא נדרשים להביא דרגה גבוהה של משמעות. בגלל שאין מהם את התביעה הזאת בכלל, בטף, את התביעה הזאת לחיות חיים של משמעות, אם הם לא מביאים אותה, לא קורה להם כלום. אבל מי שיש לו בפוטנציאל את הדבר הזה ולא מוציא אותו אל הפועל, שימו לב, אני אגיד את זה בשפה פשוטה ואז נרחיב על זה. מדרגה גדולה, כישרון גדול, ייעוד גדול, שאתה לא מוציא אל הפועל, לא רק שאתה מפסיד אותו, הוא מתחיל להזיק לך. למשל, האדם אומר, כל הפרות בעולם חיות בלי משמעות, גם אני חיה בלי משמעות. לא, אתה לא יכול. אתה צריך להסתבך, כנס לדיכאון, טיפול לבעיות קשות. זה, הכוח הנפשי, הכוח הרוחני, הכישרון הזה שאתה לא מוציא אותו לפועל, הוא מתחיל לטמטם אותך. אני לא זוכר, סיפרתי לכם על הרב יצחק פנגר. סיפרתי לכם שהוא היה הרב יצחק פנגר מספר על החזרה בתשובה שלו. שלא היה שם כל המעניינים, אבל הוא היה בחול, והוא קיבל מדרגה רוחנית בדרמסלה בצפון הוד, מחוץ לציליביזציה, הוא קיבל עבודה רוחנית לא לדבר חצי שנה. עמד בזה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שלוש, ואז הוא מספר שאחרי שלושה חודשים ושבוע, לא היה שם פלאפונים, לא כלום, הוא ליד נער, אוכל עגבניות וזה מהאדמה שם וזה. הוא מספר שהוא מתחיל להרגיש קשה מאוד. קשה מאוד. אבל מה עושה אדם רציני שקשה לו? מתאמץ. ואז אחרי שלושה חודשים, ממש, היה מטורף. אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? מתאמץ בצורה מטורפת. כן, ככה גדלים. קשה מאוד? לא, אם זה קשה, תתאמץ מאוד, תתאמץ מאוד. אתה רוצה לשים את זה? תתאמץ מאוד. אבל אז הוא מספר שאחרי ארבעה חודשים, הוא קם בבוקר והוא רגיש שאם הוא לא מדבר עכשיו, זה על חזור. הוא נהיה משוגע. ואז הוא רץ למפל, ליד המפל מים, שיש שם רעש שלא ישמעו אותו מדבר לנזירים, והתחיל לצרוח, יצא לו הפטרה. ההפטרה שהוא קרא, הוא קרא את ההפטרה משהו, זה לא הוכחה של אלוקים, זה הוכחה שפשוט חזר על ההפטרה הכי הרבה פעמים, כן? זה מה שנשאר לו בארדיסק, זה הוא פלט אותה. והוא מספר שם עוד כל מיני, בסוף הגיע ליהדות, לא משנה מה ולמה. למה אני אספר לכם את זה? כי הוא ניסה בעברית לחסום את כוח הדיבור. איך נקרא הבן אדם? דומם, צומע, חי. הקדוש ברוך הוא ברא אותך מדבר, זאת אומרת, טבע בך את כוח הדיבור. מה הוא ניסה לעשות? לא לדבר חצי שנה. אתה לא יכול לא לדבר. אם הקדוש ברוך הוא טבע בך משיכה לחיות חיים משמעותיים, רוצים הוכחה? שמך בישראל? יעקב, אני שואל את יעקב, אני שואל את יעקב, אני שואל את כולכם, מי רוצה 50,000 שקל בחודש? מי שרוצה שירים את היד? כולם, ברוך השם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראיתם גם הקדוש ברוך הוא מדבר, היום אומר אלוהים יהיה אור וכו'. כולכם רוצים 50,000 שקל בחודש? יש לי עבודה שתביא לכם 50,000 שקל בחודש, רוצים או לא? למה לא? אני אגיד לכם יותר מזה, אתם לא עושים בכלום.
יותר יפה מזה, תירוף מוחלט.
עכשיו אני אציל לכם את העבודה, אני אשאל מי רוצה לעבוד בה ומי שרוד בה יותר מחודש. העבודה, אתם יושבים על כיסא מול חוף הים ומסתכלים על הים 12 שעות כל יום. מ-8 בבוקר ל-8 בערב, אסור תנ"ך, אסור פלאפון, אסור חברים, אסור לישון. אתה צריך להסתכל על הים. אתה לא עושה כלום! 50,000 שקל בחודש. מי מסוגל לעשות את זה? אני מבטיח לך שאחרי יומיים אתה קופץ, מטביע את עצמך מרצון. מה, הרמת את היד? כמה זמן אתה שורד?
נראה, לא יודע.
אבל אם היה לי כסף מיותר, הייתי סופר. אני אומר לך, אתה לא שורד שם שבוע. אתה לא עובר את השבוע. אתה רוצה לעשות ניסיון? אולי פעם אחת אני אעשה את זה עם מישהו? אין פלא, אתה יושב, מסתכל על הים. ככה.
הכל אפשרי.
הכל אפשרי. הכל אפשרי. עזוב, אתה מחזיק בעבודה הזאת, תודה. נגיד למשל, אני עובד
בעבודה.
או, נשאלת השאלה שמך בישראל. נשאלת השאלה שמך בישראל. לדעתי אתה לא תחזיק חודש, אני מאוד מעריך אותך, בגלל זה אני אומר את זה, ואני אגיד לך למה. זה ניסיון אדיר לעשות את הניסיון. לדעתי אני צריך להקצות פעם 50,000 שקל, אף אחד לא ישרוד את זה. דרך אגב, עשו ככה סקר. כי מה אני בעצם אומר לך? כל כוחות החיים שלך, המחשבה, היצירה, הטבה, הכל, אתה מחבא אותם, אתה עומד ככה, זאת אומרת, אני מחבא לך את הכוחות הכי עמוקים, תמורת כסף. אף בן אדם לא ירצה לעשות את זה. עכשיו, ספר לך סקר שעשו, לקחו בני אנשים שמרוויחים 5,000 שקל בחודש. לקחו 10 אנשים כאלה. אמרו להם, רוצים להרוויח 15 כפול 3. כן? בואו לעבודה. הגיעו לעבודה עם ראשון, 10 אנשים. אמרו להם, אתם רואים, 200 ארגזים, צמודים לקיר, יופי. קחו אותם 200 ארגזים, קחו אותם עכשיו 500 מטר למפעל שם. מתחילים לעבוד, סוחבים, 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 אחרי 3 שעות סיימו. סיימו, תנוח 10 דקות. סיימתם לנוח 10 דקות? יופי. עכשיו, אתם רואים כל הארגזים פה, במפעל הזה, תחזירו אותם לקיר שם. אמרו, רגע, אבל הם היו שם. למה אנחנו מחזירים אותם שם? אמר להם המנהל, סתם. אמרו, סתם. סתם, סתם. וכשתסיימו להחזיר, תחזירו לשם. מי שרד בעבודה? אף אחד. אתה מקבל כפות של... לא, למה? כי בן אדם יש לו תביעה, בניגוד לבעלי חיים, יש לו תביעה להיות משמעותי. דרך אגב, עיקר הסבל והקושי בקיום המצוות, זה לא הקושי לקיים אותם. שימו לב, זה לא הקושי לקיים אותם. יש לי תלמידים לא שמים ציצית בקיץ. למה? חם לי הרב, חם לי, בא לי למות. אותם תלמידים, עכשיו בציר נצרים חוממים עם קרמי, 30 שעות לא מורידים אותו. מה? ובאוגוסט, למה? כי קרמי מגן עליו, ולסיסים וזה, מציל לו חיים. הוא מבין את המשמעות. ציצית הוא לא מבין את המשמעות. הוא רוצה להיות משהו, אין לו, לא, אין לנו, הדור הזה אין לו בעיה עם קשיים, רואים במלחמה, צעירים הולכים, קופצים, טירוף מוחלט. אין בעיה עם קושי. יש בעיה אם אני עושה משהו שאני לא מבין שהוא משמעותי. מה הקטע להחזיק בגד עם 4 כנפות, עם ציציות? מה הקטע? אני לא, תסביר לי. מישהו נהיה שבע מזה, מישהו נהיה יותר טוב, מישהו נהיה משכיל, מה? אני מאחיד פה, מה? אני לא שכח בצבא, החבר שלי אכל הראש, אכל הסמל את הראש, יניח תפילין. הקיבוצניק חילוני, אתם יודעים, טהור כזה, עם איחוס. אבא שלו רב. סליחה, אבא שלו קופה, אבא שלו, קיצור, הבנתי את הראש. קיצור, לא רצה להניח תפילין. יום אחד היינו במוצב, קוראים לו, לא מצפש, בעליון, משהו חור עולם. והיינו שם, עשינו את השמירות והכל, אבל לא היה מה לעשות. אז זה לא היה פלאפונים, היינו, קיצור. הוא אמר לו, בוא תניח תפילין. הוא מרוב שעמו, החילוני, אמר לו, יאללה, תביא. תדעי כבר, מה, תביא מה שאתה רוצה. הניח תפילין, אמר שמה ישראל, וזה הוריד, ואז הוא אמר את המשפט הבא. מה היה פה עכשיו? הוריד את התפילין, אמר, מה קרה? משהו, מישהו נהיה שבע מזה, מישהו נהיה יותר טוב, מה עשיתי? באמת, שאלה שאלה טובה. מה התשובה דרך אגב? איך הוא נהיה יותר טוב? מי אמר את זה? איך נהיה יותר טוב? שם קופסאות שחורות, מה איך נהיה יותר טוב? תשובה, אומר רמב״ם. תראו, רמב״ם זה טוב מאוד, טוב מאוד להתחיל איתו. אחרי זה הם מתקדמים עוד פנימיות, ריאל, מערל, רמחל וזה, עוד דברים. אבל הרמב״ם זה יסוד. משהו, כאילו, יסודות ברמב״ם. הרמב״ם אומר, פשט! למה אנחנו נכים תפילים? פשט! תשובה, זיכרון, יציאת מצרים. מה אנחנו? הם נכים את זה על הלב, המרכז הרגשי שלנו, על המוח, על המרכז התודעתי שלנו, כל בוקר, ואומרים את סיפור יציאת מצרים. וידבר, ועקב יחב, והם שמוע, שמה ישראל, שאול גדול. מה זה סיפור יציאת מצרים? למה הוא כזה חשוב? כי סיפור יציאת מצרים מוכיח לך שהקדוש ברוך הוא לא רק מעל העולם, אלא הוא גם מנהיג את העולם. הוא מתערב, קובע מי ימות, מי יחיה, מתי יהיה צפרדעים, מי יצא, יפתח הים. זה סיפור יציאת מצרים, מזכיר לך שהקדוש ברוך הוא לא, מה, איזה סיבה ראשונה מעל המציאות, אלא מנהיג את המציאות. מנהיג זה נהג, הנהג זה משנוהג ברכב. זה לא משהו, זה ההבדל. יש יהדות של יצרן הרכב, ויש יהדות של נהג הרכב. יצרן הרכב, מה אין סבתא שלי, לא יודע איפה, יוצר את הרכב, הרכב עכשיו בצין, אני יכול לנסוע לילד. לא, הנהג, האוטו ייסע לאן שהנהג קובע. יציאת מצרים, זה כל החידוש של היהדות, והיהדות נשענת על יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הנהג של ההיסטוריה. הוא מנהיג לך את החיים. זה לא שעכשיו קבע חוקים מסיבה ראשונה, ועכשיו זה רץ לבד. חזל אומרים, איזה הוא אפיקורס, מי שאומר שהעולם אוטומטוס, כוונה נוסע על אוטומט, כזו הוא יצא חוקים, בין עשה, מה פתאום, מנהיג, זה נציאת מצרים. עכשיו, אתה כל בוקר עוצר, מניח על כל הצדדים הרגשים, ודרך אגב, בגלל זה עושים שבע מידות, נכון? חסד, על החסד שלי, על כוח השפעה, על הגבורה, על כוח האיזונים והגבלה, על כל המידות הרגשיות, כל הכוחות הרגשיים, אני מזכיר להם מי בעל הבית, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולה, ואחרי זה על התודעה, ואני שעה שלמה קורא ספר מצרים, שמע ישראל, והיה מבקש מנושב, וזה, אומר הרמב"ם, אחרי שאתה מסיים כל בוקר שעה עבודה רוחנית כזאת, שאתה נזכר, זה הסיבה, זה הסיבה. שכולם אומרים, להתאבק באשר, נמשוך שפע, וזה, זה שלב בית. שלב ראשון, והיה לך לאות על ידיך, ולתותפות בעיניך, כי בחוזק יד הוציא השם ממצרים, תזכור את זה. למה? כי אני יכול לצאת, ואז חבר שלי גונב לי את האוטו. חבר שלי לוקח לי את המשרה בעבודה. מה אני אומר? זהו, ספחי החופשי שלו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אני פה, אני, כאילו אלוהים ברא את העולם, אבל עזב אותו. יש כאלה דתיים שמסתכל, אלוהים הוא טסטר, הוא מעל השמיים. לא, לא, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש השגחה פרטית. ומי בונה בך את התודעה הזאת כל בוקר? תפילין. מצוות התפילין. אומר הרמב״ם גם הלכות מזוזה. הרמב״ם הלכות מזוזה, יש רמב״ם מסודי שם שאומר שאדם עוצר כל פעם, משים את המזוזה, לפני שהוא יוצא יגיד יצא את הפרשה, מה כתוב במזוזה? גם, סיפור יציאת מצרים. ואז מה, הוא נזכר, שאתה יוצא מהבית, יוצא לעסקים, חוזר הביתה, אתה נזכר, כל פעם אתה נזכר מה שיש מנהיג לעולם. ואז אומר הרמב״ם, ואז יש לו תודעה נכונה, אומר הרמב״ם, וזה המלאכים השומרים אותו. מי שיש לו תודעות נכונות, הוא לא יעשה שטויות. אז התודעות האלה שומרות עליו. נכון? אדם עם תודעה נכונה, פועל נכון. אומר הרב, זה המלאכים. מלאכים זה כוחות רוחניים. יש כוח רוחני שנקרא תודעה נכונה. היא שומרת עליך. מי ש... למשל, בן אדם חושב, כן, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו. לא משגיח על העולם. אתה עושה מה שאתה רוצה, העולם הוא הפקר. מה יעשה בעבודה? יגנוב וישקר, אבל לא רואים אותו, נכון? תעשו שטויות, ואז יפטרו אותו, ואז הוא יביא לי פרנסה, ואז יעצרו אותו על גניבה, וזה... מה, אם היה לו את התודעה הנכונה, היה מתנהג בישרות, בזה, היה מצליח בחיים, לטווח ארוך, כן? בטווח המיידי לבנם, לטווח ארוך, היה מצליח בחיים. אומר הרמב״ם, זה חלק מהפירוש של המלאכים. מה זה מלאכים? כוחות רוחניים. התודעה זה כוח רוחני, נכון? מי שגאון, לא שעכשיו יש לו עולה במשקל. וזה מרחב רוחני, מתפתח. איינשטיין היה גאון? כן או לא? היה שמן? לא, מה הקשר? המרחב רוחני, זה כוח רוחני, יש להם מגביר. בלימוד תורה אנחנו מפתחים תודעה. אומר הרמב״ם, המצוות עניינם לקבוע בך תודעות נכונות, מידות טובות, מעשים נכונים, אתה מתקן את עצמך, את החברה, את המשפחה, את זה, המזוזה, אתה עוצר. עכשיו, שעוברים הרבה שנים ואתה לא לומד טעמים מצוות, אתה עובר לאדם מצוין, מנשק, לא יודע, משהו קורה פה. אומר הרמב״ם, את הבסיס, כן, יש עוד פיתוחים, הבסיס, יציאת מצרים, אחר קושרים תפילין על יד, תזכרו את זה, קושר כל הרגשות שלי, שלא הלכו לאיבוד, יש מנהיג לעולם, רואים אותך, תירגע, ואת התודעות נכונות, יש מנהיג, עכשיו תוצא לחיים, עכשיו תוצא ללימוד, גם תלימוד. ובדבר הזה, מבינים יותר נכון את טעמי מצוות. טוב, אני חוזר לעניין שלנו. החוק החשוב הוא, שאם יש בך כוח משמעותי, כמו שקרה לרב פיינגר, כוח הדיבור, אתה לא יכול לחסום אותו. ואם אתה מתחיל לחסום אותו, מה הוא עושה לך? הוא מתחיל לדפוק אותך. הוא מתחיל לעשות לך עוול, לאיסורים, לך לדיכאון. למה בני אדם בדיכאון? כי הם חיים כמו בהמות. אבל הבהמות חיים כמו בהמות, הם לא בדיכאון. נכון, כי אין להם את הפוטנציאל. אני אשאל אותך, יש שמך בישראל? אליה. אני מכניס לך עכשיו לגן חדווה. גן שלוש. משחקים עם קוביות וטופים והכל. מעגל תפילה. חזן, חזן שירה. מתאים לך? כמה זמן אתה שורד שם בגן? אחרי שעה אתה קופץ, נכון? למה הילדים מחזיקים שם כל יום כבר איזה? מה, הם יותר טובים מאליה? לא, כי לאליה כבר יש שכל מפותח ורצון ואיזה עניינים, רצון אילון. כיוון, שימו לב, אליה, אם קובעים שהוא נשאר שם, הוא מתחיל לשבור את הגן, נכון? הוא מקווה. עכשיו תגיד, בוא נע, זה פרא אדם, הילדים יותר טובים לך. לא, יש בו כוחות רוחניים מפותחים הרבה יותר גדולים שדורשים מזון יותר גבוה, ואם אתה לא מביא להם את המזון, הוא מתחיל להסיק. אומר הרב קוק, חלק גדול מתחלואי הדור של דור של גאולה שגדלנו. גדלנו. בגלל זה 70% מהם ישראל הם לא שומר שבת. למה? כי הוא רוצה להבין מה זה שבת בגודל. לא רק תעשה שלא ישרפו אותך בגיהנום. הוא רוצה להבין בגודל. הוא אומר הקוק באורות התשובה דלת יוד. כיוון שהנשמות גדלו. אבל התורה לא גדלה. ההסברים הפנימיים לא גדלו מספיק שכולם קבלו את ההסברים. מזה באה הכפירה הנוראה שאנחנו רואים היום. אורות התשובה דלת יוד. תזכרו את זה. די. די לכפירה. איך חוזרים בתשובה? אומר הסברות, הסברות, הזורות. גם מרות התחייה ממזיין, מסביר את אותו עיקרון. שמסבירים עמוק, שמסבירים נכון, שמסבירים שכלי, היסטורי, נפשי. תבין מה אתה עושה. אני אף על זה, בטח. לא קשה, שלא יבדל לכם. מצוות זה קשה, אבל אין לכם בעיה עם קושי. לא אף אחד בעיה עם קושי. אין לך בעיה עם ציצית, קשה, זה לא חם. והסיפור זה לא חם לך. סיפור שאתה לא מבין מה הסיפור של ציצית. כי עובדה, אתה תקפוץ לאש בטנק ותהיה ב-40 מעלות חום, יורים עליך, אתה לא פותח, אתה צריך עכשיו. האנשים עושים את זה כפשוט עכשיו כבר שנה שלמה. אותם אנשים שאין להם כוח לשים ציצית. זה לא עניין של קושי. ברגע שאתה מבין, חבל על הזמן. וזה המשימה שלנו. להבין, אנחנו בתור בחורי ישיבה צריכים להבין את התורה בגודל, בעומק, בצורה מוסרית, שכלית, נפשית, היסטורית, בכל הדברים האלה, להתחבר לזה, לאהוב את זה, להקים משפחה על זה ולחנך לזה. בסדר? זה מאוד חשוב העניין הזה. אז פה מגיע העיקרון השני. אם הקדוש ברוך הוא טבע בך כוח גדול, אתה לא יכול להגיד, בסדר, אני אחיה את כל הכוחות חוץ מהכוח הגדול. כמו שהרב פנקר ניסה לעשות. הוא אמר, אני אחיה את כל הזה, אבל אני לא אדבר. הוא קבע שאתה תדבר, אתה תדבר. אותו דבר, אם הוא נתן בך כישרון לחיות חיים של משמעות, אתה לא יכול בלי זה. אז מה קורה? אתה חי חיים בלי... אתם יודעים, העונש הכי גדול, אני פעם אמרתי, זה פלפליים הדבר הזה. מי שמבין את זה פלפליים. דיברתי עם הבת שלי, שאלה אותי למה נשמור מצוות, למה ככה, וזה שאדם יעשה את מה שהוא רוצה וזה. אמרתי לה, את צודקת. אמרתי לה, אבל את יודעת מה העונש הכי גדול של מי ש... הרי מה טענה לו לשמור מצוות? אני אומר, וואלה, בא לי לעשות מה שבא לי. רוצה עכשיו לאכול בשר, ואחרי זה מיד חלב. רוצה לקום באחת. רוצה לא לנח תפילין. רוצה לא ציצית. רוצה לראות מה שאני רוצה, לדבר מה שאני רוצה, ללוחת לשון הרב. אל תאכל לי את הראש. יופי. תגידו לי, אתם תראו, זה משהו מוביל. ברגע שאדם מחליט שהוא עושה רק מה שהוא רוצה, נכון? בא לישון, יושב. בא לראות זה, רואה, הכל. מה הוא בעצם אומר בעומק? מה המשמעות של המעשים שלי? אין להם שום משמעות. עוד מה שאני רוצה, רצון הגוף, זה המשמעות שלהם. ואז הופך ללא משמעותי. אבל ברגע שאתה אומר, מה שאני מסתכל, יש לו משמעות נצחית. על עולמות שלמים, על תיקון עולם, על רבדים, על ערכים אלוקיים נצחיים. העיניים שלי, מה שאני הולך, מה שאני מדבר, לדיבור שלי יש כוח. בעצם מה הוא עושה? הוא לוקח את החיים שלו, ומצרף ונותן להם משמעות נצחית. עכשיו, מה העונש הגדול? יש הרבה... אבל מה העונש הגדול של אדם שחי על פי מה שהוא רוצה רק? שהוא מתנתק ממשמעות נצחית וחי חיים בלי משמעות. ומה הרווח הגדול, השכר הגדול? שאתה שייך למלך. אני אשאל אתכם שאלה. נגיד, בן אדם רואה ברחוב בד כחול. סתם בד כחול. יכול לגזור אותו, יכול לשרוף אותו. מה המשמעות של הבד הזה? סתם, בד ברחוב, זרוק ברחוב. אבל אם עובר שם הסגן של המלכה, מלכת אנגליה, רואה את הבד הזה, אומר, אני לוקח את הבד הזה, מנקה אותו, עושה מנו סמלה למלכת אנגליה. ועושה לה סמלה. ועכשיו היא באה עם הסמלה, והבד הכחול משתלשל ככה. ועכשיו הוא בא וגוזר אותו. אותו בד. מה יעשו לו? שרפו אותו, נכון? למה? זה אותו בד. מה ההבדל? ברגע שהבד הזה התחבר והשתייך למלכה, ונעשה חלק מהמלכה והסמלה של המלכה, זה נקרא מצוות, נקרא מברים במלכה. בגדי המלך, כן, המצוות. ברגע שזה נהיה חלק מזה, זה קיבל את הדרגה של המלכה. אתה שרפת את הבת, שרפת את המלכה, אז מוצאים אותך להוריד. ברגע שאדם יש לו שתי אפשרויות. או לחיות החיים איך שהוא רוצה, ואז המשמעות והדיבורים שלך והראיות שלך, זה מדרגת בהמה, מדרגה שלך כאילו. זהו, לא יוצא מהדלת עמוד שלך. או שאתה אומר, אני, הראיות שלי, הם על פי ערכים נסחיים אלוקיים. מה שאני מדבר, מה שאני אוכל, מה שאני מתפלל, מה שאני שם, הטקסטים שאני קורא, התודעה שלנו, זה דברים נצחיים. מה קורה? החיים, הסתמים, הגבולים, הריקים, הכלומיקים שלו, של ה-70 שנה, מה זה אדם? בינינו, מה זה אדם? רוצים, אני אגיד לכם, תרגיל מביל קצת. זה תרגיל שאי אפשר לרדם. אתה עושה את זה, לא נרדם בלילה קצת. מי מתנדב המיץ, נעשה איתו את התרגיל? שמחה בישראל? לירם?
לירם.
לירם? יפה מאוד. יפה, ראית? הוא גילה פה את השם שלך. תגיד לי, אבא שלך, איך קוראים לו?
אביגדור.
אבא שלו, איך קוראים לו?
ירמיהו.
אבא של ירמיהו?
דוד.
אבא של דוד? לא יודע. והלא יודע הזה, איפה הוא גר?
בפרס.
בפרס. מה הוא עבד? אתה לא יודע. כמה ילדים היה לו? אתה לא יודע. איך קוראים לאשתו? אתה לא יודע. מה החלומות שלו?
אתה לא יודע. מה הוא לבש? אתה לא יודע. עכשיו תראה גם ליאם. ליאם, אביגדור, ירמיהו, דוד. עלינו ארבע דורות, מי שם? אתה לא יודע מה הוא לבש, מה הוא חלם, מה הוא נשוי, במה הוא עבד. אתה רק יודע פרס, גם זה לא בטוח. עכשיו ליאם, אני מדבר עם ליאם, כולם פה, תקשיבו טוב. מסתם אף אחד פה לא יודע, נכון? אותו עניין. אחרי ארבע אתה הזה, לדעתי הוא החזיק הרבה, באים ארבע. עכשיו תקשיבו טוב, כאן זה הדבר העצוב. עבר ארבע דורות, זה כמה זה? 160, 200 שנה? ואתה היום לא יודע איך קוראים לו. במה הוא עבד, דברים בסיסיים, מי הייתה אשתו, מתי הוא התחתן, כלום. שער בנפשך ליאם, שזה מה שיקרה איתך. גם איתכם, מה אתם צוחקים? יבוא עוד ארבע דורות, וליאם עם כל... אני אומר, סליחה שאני אומר עליך, כן, ליאם קם בבוקר, אני מרכז העולם, אני באפסיות. 200 שנה אתה לא פה, אין לך זכר. אם אתה לא הרמב"ם או אפלטון, אין לך זכר. לא ידעו מה לבשת, לא ידעו מה החברים שלך, לא ידעו בשבת דירות מי היית נשוי, כלום, הילדים, לא ידעו כלום. עכשיו בינינו, זה יקרה לכולם. אז מה? עכשיו בינם מחזיק, אני פה 70 שנה, אני פה, אני הולך, זה... אתה... לא, הנה! ועוד מהמשפחה שלך, לא ממישהו אחר בכלל. מי אתה בלי אלוק? אתה כלום, המעשים שלך כלום, מה שאתה לובש כלום, החתונה שלך כלום. האופציה היחידה שלך להכניס בערך זה להתחבר לנצח. איך אתה מתחבר לנצח? שאתה אומר, ההסתכלויות שלי, הדיבורים שלי, המעשים שלי, המצוות שלי, הבוקר שלי, המחשבות שלי, או שאני משייך אותם לנצח או שאני עובר, זה קראת, קראת, מי אתה? מי זוכר אותך בכלל? מיליונים שדבר עברו, אנשים לא זוכרים אותם. עכשיו בעומק אני אגיד לך משהו עמוק מאוד. מי שיסתכל היום בתרבות המערבית, שתרבות של כפירה, שאומרת לאדם, תעשי רק מה שאת אוהבת, בעברית, תעשה שכונה, אותו דבר גם בלשון זכר, תעשה רק מה שאתה אוהב. מה היא בעצם אומרת לו? תלך רק אתה. בא לך לצלול, לקום, ללך, לישון, לראות, תעשה מה שאתה רוצה. היא בעברית לטווח ארוך גורמת לאדם תודעה מאוד עצובה. היא אומרת לו, אתה כל הסיפור. עכשיו, אם אני כל הסיפור, בן אדם מכיר את עצמו. החולשות שלו, הפגמים שלו, 70 שנה שלו, הרעיות שלו שהוא נעלה. באיזשהו מקום, שימו לב מה קורה, הוא כבר לא רוצה לתחזק את המערכת הזאת. אז קטן עליו, משעמם אותו. כל הזה בשביל שעוד מה, אני אלך יבנה, אני נעלם פה, אף אחד לא יזכור אותי, למה להחזיק את כל המערכת הזאת? אז מה קורה? גל של התאבדויות. היום יש מדינות שלמות שאנשים, או בדיכאון של... יש אופציה בדרך. אופציה אחת זה דיכאון עמוק, ואז יש לה בורח לסמים, או לסדרות, כל מיני בורחים מהשימום של הכלום שלך, אתה עוד שנייה נעלה מכאן, מתעדה. כן, גז חשבין העופה. או מתאבד ממש, בפורט, הוא מסיים את הקיום הסתמי הזה. כי ברגע שאתה לוקח מישהו ומנתק אותו מכל ההקשר שלו, אתה גומר עליו. קחו חתיכת פאזל, יש פאזל 3,000 חלקים של מפל ופרה וזה. הוא תלוי ככה בארמון. אם אתה לוקח חתיכת קרטון, מנתק אותה מהפאזל, סתם שם אותה ברחוב, מי שירים אותה אפילו? מי צריך זה? כלום. שם, קטע כחול מתוך המפל, כחול לבן מתוך המפל מים. שם אותה ברחוב, אף אחד לא ירים אותו. מי צריך זה זבל, אני לא... כלום. מצד שני, שאתה מחבר אותו לפאזל, איזה משמעות הוא מקבל? טירוף, נכון? עכשיו, אחרי שהוא מחובר לפאזל, אתה מעלה למישהו, אני יכול לחלק, מה פתאום? זה כל הפאזל, נכון? זה בדיוק הסיפור של החיים שלנו. אתה פאזל באיבר, בתוך עם ישראל, בתוך השראת שכינה, בתוך תיקון עולם, חלק מהאלוקות. אם אתה בבחירתך החופשית מתנתק ואתה אומר, אני לא קשור לשום זהות, לשום עם, לא מסורת, לא תורה מצוות, לא נצח, לא... אני לא זהות, לא תקווה, אני חי כחלומות שלי, השאיפות שלי, מחפש את עצמי, הטיולים שלי, הקריירה שלי וזה. בעצם אתה מתנתק מהכל ומנסה למצוא משמעות לך לבד. מה קורה בסוף? יש הרבה גל היום של... אדם מחפש את עצמו, בסוף הוא לא מוצא את עצמו, ואם הוא מוצא, הוא אומר, זה לא מעניין, זה לא עשה לי, זה לא... כי אתה חושב שהקטע של הפאזל מתנתק, ואומר, אני לא קשור לשום פאזל, אני לבד. הוא אומר, מה יש פה? קרטון, צבע כחול, לבן, למי זה טוב? לאף אחד. הוא בעצמו לא רוצה מהתשובה. לכן מה הוא עושה? מתאבד. או בורח לסדרות, סמים, אלכוהול, מין, כל מיני בריחות שמבריחות אותך עם האמת הגדולה שאתה כלום. מה האופציה הגדולה? אתם הדבקים באשם אלוקיכם, חיים כל... ולכן חזל אומרים, רשעים בחיים קוראים מתים. מה ההבדל? עוד הרבה שנה אתה מת או אתה... אתה לא משמעותי. מישהו שיושב בחדר לא עושה כלום. יש הבדל אם הוא יוצא עוד שעתיים או עכשיו? יוצא עוד שעתיים או עכשיו, אתה לא עושה כלום. רשעים לא עושים כלום, לא משמעותי, לא יוצרים, לא מתקנים, אתה לא משמעותי. זה נקרא רשע, זה רצון של עצמו, הוא קבור בעצמו, בתוך הדלת עמוד שלו. קוראים מתים, כמו מת, אתה לא מועיל. צדיקים בחיי, אפילו במותם קוראים חיים. יש משמעות, הצדיקים אפילו חלמה יש להם משמעות, יש להם פעולה.
וזה הבחירה החופשית. אם לשמור תורה ומצוות ולהתחבר לנצח, זה דבר משמעותי. ואז אתה אומר, בונה, ההסתכלויות שלי, הם מפעילות, דרך אגב, מי שרוצה להתחזק מאוד בכוח הרוחני שלו, בתורה ומצוות, בעבודת התורה, בעבודות התפילה, בעבודות המצוות, להבין את הכוח הרוחני שלו ואת הגודל, שילמד נפש החיים שער א'. שמעתם על הספר הזה? לפי העיניים שלכם, אני מבין שאתם לא מכירים אותו. תקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שמישהו עד סוף שנה לא עובר עליו, על שער א'. לא יודע כמה, יש פה כמה שיעורים וזה, אבל לעבור, לקרוא אותו לפחות בגרסה. שער ד' יש לו על תורה, אבל שער א', למה שער א' בא? כל שער א' בא וצורח הבקום וזוהר, ודברים מאוד פשוטים, כאילו מוסר, מוסר של הזוהר, לא דברים מסובכים, קבלה. דברים להגיד לך, אתה אדם ענק! כל הכוחות הרוחניים מתרכזים באדם. נעשה אדם, שיתף את כל העולם. אתה, מה שאתה רואה... אתם יודעים, יש סיפור, הרב מניס פרידמן סיפר שאמא אחת התקשרה אליו בבוקר, אמרה לו, הבן שלי הבוקר עם חבר שלו ניסו להתאבד. לקחו אותם לבית חולים, חולי נפש, סגור אותם, עכשיו הוא קשור למיטה. לך דבר איתו על משמעות החיים. הלך דבר איתו, נכנס שם, עברו איתו על קומה, מרתף שבע, נסע כמה שעות, הגיע אליו, רצה לדבר איתו, אמר לו, מה נשמע? לא עונה לו. אמא שלך שלחה אותי, לא, אני לא מדבר. שוחב ככה, בואי באוויר. אומר לו, תשמע, אני הרב מה, אני הסבעתי, אמא שלך שלחה, רק תגיד שאתה בסדר. לא עונה לו. מה חבד נכתוב עושה? אם יש דבר קשה וזה, זה מחסום, מה עושים? מתאמצים. שם כיסא, ישב, הסתכל עליו ככה. אין על חבדניק, אין על חבדניק, הם לא עוצרים באדום. צריך ללמוד מהם, צריך ללמוד מהם. אחרי רבע שעה, הבחור הזה, הסתכל עליו, אמר לו, אתה יכול ללכת? הקומר כבר היה כאן. אמר לו, הרב מניס, ומה הוא אמר? אמר לו, דברים מטומטמים. אמר לו, כמו מה? אמר, שהשם אוהב אותי. אז הרב מניס אומר, כן, זה באמת מטומטם. אז אמר לו, מה, השם לא אוהב אותי? הוא אומר, מי אוהב אותך, הפרזית? נתנו לך הכל, ניסית להתאבד. איך יאהב אותך? השם לא אוהב אותך. אז הוא אומר, פעם ראשונה בשיחה הוא נדלק. הוא הסתכל עליו, הוא אומר לו, אז מה הוא רוצה ממני? למה הוא שם אותי פה? אז הוא אמר לו, השם צריך אותך. הוא צריך שתעשה לו דירה בתחתונים, ורק אתה יכול. כי אתה נמצא בעולמות האלה, וגם יש לך כוח רוחני למשוך את הטוב והאלוקי לתוך העולמות האלה. רק אתה יכול. מה זה צריך? בעומק, כן? השם רצה להיות צריך. הוא יכול הכל, הוא חוזר לבד, הוא רצה שאתה תעשה את זה, הוא נתן לך מתפקיד. עכשיו, מה הוא אמר לו באמת? צריך אותך. מה זה אומר? אתה משמעותי לאלוקים. וזה כל היסוד ושורש של עבודת התורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תשרה את השכינה שלו בתחתונים, במציאות הארצית. והשבילים זה מה שאתה רואה, מה שאתה לומד, מה שאתה עושה, מה שאתה קובע, הערכים שלך, איך שאתה חי. ואתה יכול להגיד, קפוץ לי, לא רוצה. יש בחירה חופשי, הנה 70% מהמשרה לא שמר שבת. אבל התוצאה של זה, אז מה אתה כן חי? מה המשמעות של זה? וכמו שזה נכון ברמה הפרטית, זה נכון ברמה הלאומית. עם שסתם סגר שטח וזה. בינינו, בוא נשאל שאלה. עכשיו יש לנו מלחמה קשה בעזה ובלבנון. יש לי פתרון, תגידו לי מה אתם אומרים עליו. כולם עולים על מטוסים, נוסעים לסקנדינביה, יש שטח פי 3 ממדינת ישראל, סוגרים שם מתחם, מקימים בית מקדש, כולם לומדים תורה, אין צבא, אין כלום. מה רע? מה רע? לא? אתה לא חותם על זה עכשיו? אני מעביר לכם את הישיבה איך שהיא מבנה יותר מפואר. אתה לא בא על ים? שדות של התבודדות בסקנדינביה.
לא
יש רק בעיה אחת. פה, הקדוש ברוך אומר, פה ישב כי הביתיה. הקדוש ברוך הוא רוצה, היווה השם, לא, נשאר בציון. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בציון. הוא ציווה אותו נלך לך אל הארץ אשר אראך. הנה הפרשה שלנו נלך לך. הוא ציווה לבוא לארץ. אם אתה עובר לסקנדינביה, אתה עושה כבר את הרצון שלך ורמה להם, אז מה זה? זה כל העם שתפס שטח. אנחנו רוצים לחיות חיים משמעותיים לאומיים, נצחיים, אלוקיים, וזה הרצון שלו. הוא רצה פה. בגלל זה אנחנו נחמים בעזה, ובציר נצרים, ומעודים לוחמים. למה? כי בלי חיים אלוקיים, הרב כותב את זה, למה לא נחיות? בלי זה, למה אני חי? מה אני חי? תוכן 80 טון שניצלים, לאן כל זה הולך? זה חשוב מאוד לדעת. עכשיו, הרב קוק אומר, אם הקדוש ברוך הוא טבע בך משהו גדול, ואתה מתכחש אליו, הוא מתחיל להזיק לך. למה? מי רוצה להגיד לי למה הוא מתחיל להזיק לך? להעיר אותך שאתה חייב להוציא אותי לפועל. זה נקרא איסורים. איסורים, זה כמו הווז, נכון? אתה פונה לבר שבע, מכל זה פנית לעשות, מה הווז עושה? תגיד לאכול לך את המוח. או אותך ושמעות, תראה, תעשה פסה, למה אתה אוכל את הראש? למה מתחיל שגע אותך? הוא רוצה שתגיע לאלף, מה שכתבת לו. הקדוש ברוך הוא טבע בך הווז פנימי, זה נקרא נשמה, מצפון, ערכים. אתה מתחיל לעשות שטויות, נכון? כשאדם נופל בעבירה, אני יודע שהם קדושים ותורים, אף פעם לא נופל בעבירה, אני אספר לכם מה קורה. כשאדם נופל בעבירה, לפני שהוא נופל בעבירה, יש לו קול פנימי אלוקי, הוא נועל תעשה את זה. תוך כדי שהוא אומר, תפסיק. מי זה הקול הזה? מי זה הקול הזה שמדבר איתו? הרב הוא כותב באורות ישראל ו', א' ו', כל אלוקים אשר בלבו, כל הנשמה, הנשמה. אני אומר, אל תעשה את זה. ואחרי שהוא נופל, הוא אומר, למה עשיתי את זה? לא הבנתי. הוא אומר, שתי קולות? כן, שתי קולות. נפש בהמית, נפש אלוקית. הקדוש ברוך הוא תבע, הוא עץ פנימי. גם שאתה פונה, אתה יכול לקחת את ההגה בבחירה החופשית שלך. גם שאתה פונה, הנשמה אומרת, תעצור, תפסיק, אל תעשה את זה. נכון, אדם חסר לנו רב עם ההורים שלו. האדם שפוגע, הוא מקלל את ההורים, תדעו לכם, זה יותר גרוע, אני אדליק את האור בשבת. לדאורייתא. אני אגיד לך ששלום רב, אמר לי אמא שלו מילים קשות, תוך כדי שהוא צועק, תפסיק, אל תגיד את זה, ואז הוא עולה לחדר, תפסיק, מה אמרתי, נכון? מה זה מה אמרתי? אתה אמרת, לא? שובה, לא, יש שני רבדים. יש את הרובד העמוק, זה כל השם, את הנשמה, שלפני ותוך כדי ואחרי אומרת, מה עשית? תשובה, זה לחזור לכל הזה. והרב קוק אומר, זה גם ברמה לאומית. שהקול הפנימי הזה, מה שתבוא, הוא אומר לך, אל תעשה הפוך מזה. ואם אתה עושה הפוך מזה, הוא מתחיל להסתר אותך. זה היסורים. עכשיו, אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה. מי העם הכי נבחר? מי העם שיש לו נשמה לאומית? מי העם שאחראי על תיקון עולם ישראל? זה עם ישראל הכי הרבה בהיסטוריה. תשובה, כי כשתבוע בך כוח גדול ואתה לא מממש אותו, הוא מתהפך עליך לאיסורים. ראינו, מי היום בדיכאון לוקח תרופות נוגדי דיכאון, נמצא אצל פסיכולוגים והכל? רק בני אדם, למה? כי בהם תבוע כוח למשמעות, לאלוקות, בקשר לאלוקים. אם הם לא עושים את זה, נתהפך לעצבות. אצל בעלי חיים לא, כי לא תבוע הכוח הזה. בעם ישראל תבוע כוחות אלוקים של נבואה, השראת שכנת, שהם לא עושים את זה, הם תפך על היסטורים גדולים של גלות. אין עם שסבל היסטורית יותר מאיתנו. איפה זה נובע? דווקא מהגודל שלנו, אומר המהר"ל בנצח יהודה. בסדר? זה אותו עיקרון. אומר הרב קוק, באגרות, אני בעמוד 94, הנה מקור חזק מאוד, אגרות איגרת כף, הרב כותב לרב זיידל נראה לי, כל גדולה שבנפש, היא כרוכה עם חסרונות מקבילים לה. באיגרת צד ג', חושב, הרב זדן כתב לו, תסביר לי מה אמרת, אז בצד ג' הוא אומר, באור דבריי, שכל גדולה, בהערה 83, שכל גדולה כרוכה עם החסרונות מקבילים לה, הוא פשוט, פל גם משמעיה לא יהווה. חצי מהשמיים לא נותנים. שנותנים משהו גדול למישהו, נותנים הכל בגדולה. כל הכוחות נוצרים בכלל הוא יותם, וזו תורת האדם לכוון דרכם לעשות את עצמו, שיהיה הכוח גללי משתמש לטובה ולא רע. מה זאת אומרת? שאתה מקבל כישרון גדול, אתה מקבל גם חיסרון גדול אם לא תעשה אותו. למה? שהחיסרון יכריח אותך לחיות את הגודל. אתם יודעים שלפני הצונמי, המון המון בעלי חיים ברחו מהחוף. מי היחיד שלא ברח? בני אדם. למה? צחקו מתקות וזה, בום, שטף אותם הצונמי. למה? בעלי חיים יותר חכמים בני אדם? תשובה. אה? חכמים לא, מידת החכמה לא. מה כן? מסביר המהר"ל והרבי בכמה מקומות שהבאתי את זה פה בפרקים על הגודל, הבאתי את זה ממאמרי הראייה, מהאגדה של פסח, סליחה, מאורות הראייה. מסביר הרב קוק שהאדם צריך לגדול למדרגה יותר גדולה, מקטינים לו, הוא מדבר את זה בעיניי, מקטינים לו את המדרגה הנמוכה כדי שלא יוכל להישען עליה עכשיו, והיא חייב לפתח את המדרגה הגבוהה. אני רק אסביר את זה על בעלי חיים, ואני אתן עוד דוגמאות. בעלי חיים בטבע, הם קולטים עם הטבע המשתגע. בצונמי זה שיגעון של הטבע, הם קטו את זה, הם ברחו. למה האדם לא קלט את זה בצורה טבעית? תשובה, כי האדם נהיה לו מדרגה שכלית, הוא צריך לחיות את כל חייו מתוך מדרגה שכלית, הוא היה צריך לקלוט את זה מתוך נתונים שכליים, כבר עם תצפיות על דברים בים, הוא לא קלט את זה. אבל כיוון שהוא כבר התפתח למדרגה שכלית, נחלש בו הכוח הטבעי, למה? שלא יוכל להסמך עליו, יהיה חייב לפתח את מדרגת השכל. למשל, בחורה מגיעה לגיל 23-24, רוצה להתחתן. למה את רוצה להתחתן? 22 שנה את החברות שלך, יש הכל צחוקים. מה פתאום את רוצה להתחתן? מרגישה בדידות, חייבת להתחתן. למה? תשובה, כיוון שעכשיו היא גדלה, ויש בה כוח להיות אימא, נחלש בה הכוח של החברות, וזה כבר לא עושה לה את זה. זוכרים שהייתם משחקים כדורגל בלי סוף? או כל אחד עם העניינים שלו? עכשיו גידו חבוד, אז נגיד, וואלה, זה כבר לא עושה לי. אני זוכר, כיתה ג' ד', הייתי שחק כדורגל בלי סוף. יום אחד הלכתי, שחקתי כדורגל, אבא שלי קרא לי לבית כנסת, הלכתי איתו, אמרתי לו, תשמע, מה בית כנסת עכשיו אתן שחק כדורגל? אמר לי, תתפלא, תקבל גן עדן. אמרתי לו, בגן עדן יש כדורגל? אמר לי, לא. אמרתי לו, אז מה הקטע? מה הקטע? אני מוכן לבוא להתפעל בזה, אבל בסדר, אני אקבל מגרש כדורגל כל חיים, תפסיד את זה, שכר נאס, כאילו, היום אני אסתכל על זה. למה? כי כל אחד מפרש לפי הדרגה שלו. אבל באמת,
באמת, ככל שאתה גדל, אתה מפרש את השכר בצורה יותר עמוקה. אומר הרב קוק, כל גדולה שבנפש היא כרוכה עם חסרונות מקבילים לה. למה? כי אם לא תוציא את המדרגה הגבוהה ולא תקבל חסרונות, מה יקרה? האדם לא יוציא. נכון? אם לא קורה לי כלום. אם אני לא מקבל לזה נזקים, למה שאני אתאמץ? מסביר הרב קוק, תדע לך, כשאדם הגיע, הגיע המדרגה שלו לפעול, מחלישים לו את המדרגה הנמוכה, הוא כבר לא יכול להישען עליה. ואז מה? הוא מרגיש ערעור, ואז הוא אומר, אני חייב לבנות את זה חדש, הוא לא יכול לבנות את זה על מה שהיה לפני זה, הוא כבר לא מספק אותו, הוא בונה את זה לקומה חדשה, ואז מצליח. כן? אם אז מה שהיה דוחף אותי למצוות, זה שאני יודע שבגן עדן יש כדורגל, עכשיו זה כבר לא עושה לי את זה. אני יודע שבגן עדן יש דברים יותר, השגות אלוקיות, דברים יותר גבוהים. כן? הרבה, שהבן של הסולם כותב, גן עדן, כל אחד לפי מדרגתו מה שהוא משיג. למשל, הבהמים, הנחסים, החולי נפש, חיות אדם בחמאס, מה זה גן עדן אצלם? כל התאוות הבהמיות שמשתוקקים לעשות, ככה הם צריכים את גן עדן. אצלם, השגות אלוקיות, טוב השם, לנוח מטוב השם, דברים גדולים. זה המנוע שלהם, ככה הם מניעים את עצמם. לפי המנוע, תשאל בן אדם מה יש בגן עדן, תדע מה הדרגה הרוחנית שלו, מה הוא מצפה. צדיק אמיתי, ממש בגן עדן, היכולת להיות קרוב להשם, רוצים קרבת השם, שאני לידו, שאני משיג את השם, זה שאני טוב כמו השם. נחום לחיים, לחיים. אתה רואה מה הוא מחפש. טוב, מה יש בגן עדן? 72 בתולות. זה מה שאתה מחפש. זה מה שמניע אותם. אתה רואה, הרצאות של שייחים, זה פלא פלאים. פלא פלאים, רמת הבהמיות שלהם. טוב. אני מסכם. גם עם ישראל זה עם גדול, זה לא עם רגיל. וכיוון שהוא עם גדול, ניתנו בו כישרונות וכוחות אלוקיים טבעיים. וברגע שהוא לא מוציא אותם לפועל, הוא מסתבך. גם אדם וגם כל אדם. דרך אגב, זה כל אדם. חייב לחיות חיים משמעותיים ולהיות חובר לאלוקים, לא נופל ומתבהם ומאבד את זה. אבל גם, ופה אני אומר משהו חשוב ובזה נסיים, גם כל אחד תבוע בו כישרונות מיוחדים שהוא חייב להוציא אותם לפועל, ואם לא, זה ידכא אותו. נכון? אם אדם למשל מאוד אוהב לנגן וזה מרגיע אותו זה והוא לא ינגן, הוא יסבול. האדם שלא אוהב לנגן ולא ינגן, לא יעשה לו כלום. זאת אומרת, גם אם יש לך כישרון ספציפי ייחודי ואתה לא מוציא אותו לפועל, גם הוא מתהפך על היחסורים כדי להכריח אותך להוציא לפועל את הדבר הזה. ומזה אנחנו לומדים שנפשות גדולות, אתגרים גדולים. לסיכום, אם אתה רואה שיש לך נפילות גדולות או קשיים גדולים, אומרים עליך דברים לא פשוטים, תשמח כי הפוטנציאל, הקליפה, הפרי כגודל הקליפה. ואם אתה רואה שאיסורים באים עליך, תראה איך אתה מוציא את המדרגה הבאה לפועל, ואז איסורים בטלים, כי כל העניין של החסרונות זה רק שאתה לא מוציא לפועל את המדרגה. אבל אם אתה חי חיים משמעותיים, זהו, הדיכאון ייעלם. זה כל הסיפור, וזה כל התרופה, וזה כל העניין. שנזכה לחיות חיים גדולים, משמעותיים, אלוקיים, נוציא את כל הטוב האלוקי הטמון בנו, בשמחה ובאמונה, ולא נצטרך בדרך איסורים. כל טוב, בהצלחה ענקית.